בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה בראש חודש. מוסיף רש"י, לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא. מהו ביום הזה? שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו. כתוב כאן שהציווי הזה שדברי תורה צריכים להיות חדשים עלינו כאילו היום ניתנו, אז הציווי הזה הוא קדם לקבלת התורה עצמה. זאת אומרת, קבלת התורה הייתה בו' ז' סיוון, כמה ימים אחר, אבל באותו יום, באותו ראש חודש, בחודש השלישי, יצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר, ביום הזה באו מדבר סיני. הדבר הזה היה הדבר, המעשה הראשון, הפעולה הראשונה של קבלת התורה. אותו דבר ראשון של קבלת התורה, הדבר הראשון, מיד התחלה של קבלת, התחלה של כל הסדר של קבלת התורה. אז מיד בהתחלה, הביאה למדבר סיני עצמה, מיד, הייתה בצורה של ביום הזה באו מדבר סיני. ומאותה צורה, מאותו אופן, כמו שהם באו למדבר סיני, אז מזה אנחנו לומדים דין לדורות. שבכל יום ויום יהיו בעיניך כאילו היום ניתנו. זאת אומרת, הם באו לשם באופן כזה שזה היה מחייב לדורות. אבל האופן שהם באו לשם היה אופן של חידוש, אופן של התחדשות, או אופן של... הייתה שם תפיסה של חידוש כזאת שהיא מחייבת, שלעולם, לעולם, כל מי שניגש לתורה, אז הוא צריך לגשת בצורה של ביום הזה. ביום הזה באו מדבר סיני. כנראה שמכאן המקור, כאן כנראה המקור למה שכתוב במשנה, המשך הכתוב, היום הזה באו מדבר סיני, ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. בפרק האחרון של אבות, כתוב במשנה, אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. המקור כנראה לבת קול שיוצאת בכל יום מהר חורב ומחרזת ואומרת, זה משום שאותו מעשה של באו מדבר סיני ויחן שם ישראל נגד ההר היה מחייב שבכל יום ויום יהיה כאילו היום ניתנו. היינו, שמשם חל חוב ושכל יום ויום צריכה להיות קבלת תורה חדשה. כל יום ויום יהיו בעיניך כאילו היום ניתנו, ביום הזה באו מדבר סיני. אם כן, אם כן, אז ברור שמאותו הר חורב יוצאת בת קול בכל יום ויום, והיא צועקת, צועקת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זאת אומרת, אותו קיום של ויחן שם ישראל נגד ההר, כשהוא לא מתקיים, אז הוא מחייב שתצא בת קול מאותו מקום ותכריז, תצעק, תצעק אוי להם לבריות מזה שלא מתקיים אותו ביום ההוא, ביום הזה, סליחה, בא ומדבר סיני. אותו ביום הזה מחייב שזה יהיה בכל יום ויום, ובכל יום ויום מחייב שיהיה בכל יום ויום כאילו היום נגמר. אז ברור אם כן שכשזה לא מתקיים, אז צריכה בכל יום ויום בת קול להכריז ולהגיד אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. בלשון המשנה אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. אז כתוב כאן ראיה שנאמר מזם זהב ואף חזיר אישה יפה ושרת טעם, ואומר והלוחות מעשה אלוקים הימה, והמכתב מכתב אלוקים הוא, חרות על הלוחות. אל תקרי חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, שכל מי שעוסק בתורה הרי זה מתעלה, שנאמר. איך זה מתקשר לרישה זה לא ברור, איך הדבר הזה, הסיפה הזאת, איך היא מתקשרת לרישה, איך זה מתקשר מתוך כך, מתוך מה שלמדנו ברש, שבת קול מכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. אז ההמשך הוא ואומר, עוד ראיה, מה אנחנו לומדים מהכתוב והלוחות מעשה אלוקים הימר, המכתב מכתב אלוקים הוא, חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות. מה לומדים מזה? מה זה מלמד אותנו בקשר למה שלמדנו בראשונה? איפה זה מלמד אותנו שבכל יום ויום צריכה בת קול להכריז ולהגיד אוי להם לבריות מעלבונה של תורה? או איך אנחנו לומדים מכאן שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף? הרי זה לא כתוב כאן בכל. מה הראיה, מה הסיפה מלמדת בהמשך למה שכתוב בראשונה? ננסה להבין. דבר אחר בחודש, על הפסוק הזה, בחודש השלישי לצאת מישראל מארץ מצרים, על אותו פסוק שאנחנו עסוקים בו, דורשים חז"ל, בחודש, בחודש. חז"ל דורשים את הכתוב בחודש, כאילו בחודש, הגיע חודש. בחודש, איזה חודש בא? אמר רבי אבין, כשנגלה הקדוש ברוך הוא על משה בסנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. והיה משה מצפה ואומר, אי מתי הוא בא אותו הקץ? אלא כיוון שהגיע, אמר הקדוש ברוך הוא, בחודש שהיית מצפה לו. כלומר, שכתוב כאן בחודש השלישי, אז הכוונה היא כאן לומר, בא אותו זמן, אותו מועד, אותו דבר שעליו דיברנו אז. והוציאך את העם ממצרים, כתוב, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כשכתוב כאן בחודש השלישי, אז מתכוונים ללמד אותנו במילה בחודש, לומר לנו שאותו חודש, אותו דבר, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אותו דבר מתקיים פה. וזה נאמר בלשון של בא חודש, הגיע חודש. הגיע חודש. מתכוונים כנראה לומר שהגיע כאן דבר חדש בעולם. הגיע כאן דבר שלא היה כמותו מקודם. והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. התכוון להבטיח דבר חדש. התכוון להבטיח מערכת חדשה. אותו דבר חדש שהובטח שם נתקיים פה. דהיינו, כתוב כאן בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, אז מלמדים אותנו שכאן בא אותו חודש. אותו דבר חדש שהובטח שם, כאן הוא בא. ננסה להבין. ננסה להבין, יש לדבר הזה כמה בחינות. באותו פסוק שהובטח למשה רבינו והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, זה היה בסנה. וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. השאלה של משה רבינו הייתה, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? מי אנוכי? במה אני ראוי לכך? במה אני זכיתי? במה ישראל זכו? כמו שחזר לומדים. ברמב"ם כתוב על זה פירוש קצת מחודש. הרמב״ם פותח בפרק שמיני מיסודי התורה, כתוב הרמב״ם כך, כתוב, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלט וקישוט. כלומר, אמונה על פי אותות, אמונה על פי מופתים, אמונה על פי כל המערכת הזאת, זאת היא אמונה שיש בה דופי, אמונה שהיא לא אמונה שלמה. המאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלט וקישוט. אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשה, כל האותות לא היו, לא באו בכלל לראיה על נבואתו. ראיה על העובדה שהוא נביא, על משה רבינו, לא מחפשים ראיה. ובמה האמינו בו במעמד הר סיני? שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים. והוא ניגש אל הערפל והכל מדבר אליו, ואנו שומעים. משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם. כלומר, העובדה הזאת שמשה רבינו מדבר בשם השם, אז העובדה הזאת היא עובדה שהיא לא נצרכת להוכחות. עובדה שהיא לא צריכה הוכחות. אנחנו ראינו את זה בעינינו. עינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר. אנחנו בעצמנו שמענו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תאמר לבני ישראל כך וכך. ראינו את זה. כך משה רבינו כל ישראל עדים לו אחר מעמד הר סיני, ואינו צריך לעשות להם עוד. וזהו שאמר לו הקדוש ברוך הוא בתחילת נבואתו, בעת שנתן לו האותות לעשותם במצרים, ואמר לו ושמעו לכל אחד. ידע משה רבינו שהמאמין על פי האותות יש בלבבו דופי ומהרהר ומחשב, והיה נשמט מלילך ואמר והם לא יאמינו לי. כלומר הוא נשמט מלילך משום שהוא ידע שבזה, בהליכה הזאת, הוא לא מקיים את השליחות. אין כאן קיום של מה שהמבוקש, הנרצה, הדבר שאליו צריכים להגיע, לא יתקיים אם זה יהיה על ידי אותות. אז נמצא שמשה רבינו באותות האלה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, אז הוא סירב, הוא נשמט, משום שאותות זה לא מספיק, יש בליבו דו ולא זה המבוקש. זאת אומרת, מעלתו של משה רבינו מחייבת שהאמונה בו תהיה לא תלויה באותו, לא תלויה בשום דופי, לא, לא ייתכן שיהיה בה איזשהו דופי. אז לכן מחמת מעלתו הוא נשמט מלבד, עד שהודיעו הקדוש ברוך הוא שאלו האותות אינם אלא עד שיצאו ממצרים. ואחר שיצאו ויעמדו על ההר הזה, יסתלק הרהור שמהרהרים אחריך. שאני נותן לך כאן אות שידעו שאני שלחתיך באמת מתחילה, ולא יישאר בלבם הרהור. והוא שהכתוב אומר, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. נמצא, כתוב כך חידוש ברמב"ם, שמה שקרה במעמד הר סיני היה הוכחה למפרע שאותה שליחות של השתלח משה ואותם הניסים של יציאת מצרים, אז הם לא היו בגדר מופתים, בגדר אותות, הם לא היו בגדר מופתים שמחייבים אמונה על פי מופתים, אלא אחרי מעמד הר סיני אז הכל מתברר למפרע שכל זה היה בלי דופי, בלי שום דופי, בלי שום הוכחות, בלי שום מופתים, בלי שום צורך בזה. והוא שהכתוב אומר, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, שאני נותן לך כאן אות שידעו שאני שלחתיך באמת מתחילה, כאן בהר הזה אני נותן לך אות שהם ידעו מכאן למפרע שאני שלחתי אותך מכל, מכאן יוודע למפרע שלחתי, אני הוא זה ששלחתי אותך. אבל השליחות הזאת היא לא שליחות דוגמת שליחויות של שאר הנביאים. שליחויות של שאר הנביאים, אז בהם יכול להיות דוב, אפשר שיהיה דוב, יש אפשרות לספק, יש אפשרות להניח ש חלילה אולי זה בלעת ותישות, יש כזאת אפשרות. אבל האמונה השלימה, האמונה במשה רבינו, היא אמונה שלימה, היא שלימה באופן כזה שלא שייך, אין שום אפשרות שיהיה שם איזשהו דוב, אין שם דוב. והאמונה הזאת תופסת, חלה גם למפרע, היא חלה גם למפרע. נמצא אם כן שיציאת מצרים היא פתיח, קודם כל פתיחת דרך, הפירוש הפשוט בפסוק, והוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה, זה משום שיצאנו ממצרים כדי, כן, כמו שכתוב בתורה בהרבה הרבה מקומות, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים על מנת להיות לכם לאלוקים. זאת אומרת שיציאת מצרים הייתה לשם להגיע למעמד הר סיני, זה מצד אחד. מצד שני, אז מעמד הר סיני מוכיח למפרע על יציאת מצרים להפקיע משם כל דופי, כל דופי. אין שם לא לט ולא כישוף, שום דבר לא קורה, הדבר הזה הוא כולו טהור, כולו ברור כביכול. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אני הוא ולא אחר. לאוזן שומעת. אז הדבר נותן טעם חדש, טעם נוסף בספירה, בספירה לקראת קבלת תור. כבר הזכרנו בשם חז"ל חז"ל אומרים את זה על הפסוק: וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. חוץ מסיפור יציאת מצרים עצמו שכתוב בתורה, אז התורה חוזרת עליו, התורה חוזרת על יציאת מצרים עוד 50 פעם. 50 פעם חוזרים על יציאת מצרים. כלומר, הדבר צריך להתברר 50 פעם. יציאת מצרים עצמה צריכה להתברר עד שהיא מגיעה לכאן, עד שהיא מגיעה לסוף, שלשם צריכים להגיע, ושם יציאת מצרים עצמה מתבררת. כמה מילים על המשמעות של ההבדל שיש בין מאמין על פי אות, מאמין על פי מופת, ובין מאמין על פי נראה. עינינו ראו ולא זר. פירוש של מופת, שנותנים מופת, זה דוגמת הוכחה שמביאים לאדם. שכלו של אדם מכוון בצורה מסוימת, והוא מצד עצמו דעתו היא ההפך, והוא חושב כך. אז הוא חושב בכיוון אחד, וזה לא יעזור. אתה תוכיח לו פעם ועוד פעם ועוד פעם הוכחות מספיקות לשנות את דעתו, אז כל ההוכחות האלה מכריחות אותו לבטל את דעתו, משום שזה רואים לא כך, מוכרח לא כך. אבל פירוש הדבר הוא ביטול דעתו, הוא מבטל את דעתו, הוא מצד עצמו חושב לא. העובדה שהוא כן מקבל את הדבר הזה, זה משום שמה הוא יכול לעשות נגד הוכחות? מה אפשר לעשות נגד הוכחות? ההוכחות זועקות, ואני לא יכול לפרוך אותה. אם אין לי אפשרות לפרוך הוכחות, אני לא יכול לטעון כנגדם שום דבר. אז מה לעשות? אבל הדבר מצד עצמו, כשלעצמו הדבר לא מסתבר לי, אני מכוון מצד עצמי, מצד דעתי שלי, אני מכוון כנגד הדבר הזה. באופן כזה, כאן המקום למופת. מופת מכריח בן אדם לחשוב. תנו לכם מופת. אות, מופת, הוכחה, ראיה, הכרח. כל הלשונות האלה הם כולם לשונות שהם מכוונים להכריח אדם לשנות את דעתו, לא לשנות את דעתו ולחשוב אחר, אלא לשנות את דעתו שהוא כשלעצמו היה נשאר בה, אבל ההוכחות מכריחות אותו לשנות. זאת מערכת אחת, זה אופן אחד. זה נקרא מאמין על פי אות, מאמין על פי מופת. יש בליבות דופת. שכלו של אדם, דעתו, כל מערכת, כל מה שנמצא בו בדעתו, נבנה על פי משהו מנוסה, על פי משהו קיבל, על פי משהו. כל תמונת המציאות שלו מכוונת כנגד זה. אבל מה הוא יכול לעשות כנגד הוכחה? באה ההוכחה והיא תופחת על פנה, אז הוא חייב להיכנע, אז הוא נכנע להוכחה. זה נקרא מאמין על פי האותו. מאמין שלא על פי האותות, זאת תמונת עולם אחרת, זאת תפיסת מציאות אחרת. כאן יש תפיסת מציאות מצד עצמה אחרת. הדבר פשוט, אני עצמי חושב, אני לא מאמין על פי אותות, לא משום ההוכחה. הדבר הוא פשוט מצד עצמו. כל כל מי שהדבר פשוט לו, לא זקוק לראיה. ראיה תמיד זקוק מישהו שצריך להשפיע על מישהו אחר, שההוא דעתו שלו היא לכתחילה לא כך. אז כדי להביא ראיה כנגד מישהו, אז אליו, כלפיו חייבים להשתמש בהוכחות, באותות, במופתים וכדומה. כשיצאנו ממצרים היינו במצב שכל יציאת מצרים כולה הייתה עדיין בגדר מה נענה לכל המופתים, אין ודאי, הכל תופח על פנים, אבל תפיסת מציאות אחרת, תפיסת מציאות שהדברים הם בעצם כך, הם בעצם כך, זאת המציאות האמיתית, זאת המציאות כמו שהיא. כל מה שחשבנו מקודם, אז הוא מעיקרה טעות. זאת דרגה גבוהה מראיה, ממופת. מופת מוכיח, מוכיח דבר, שהוא כשלעצמו לא מסתבר, אבל המופת מוכיח. אבל דרגה גבוהה מזה עושה את הדבר למסתבר בעצם. הוא מסתבר מעצמו, הוא מובן מאליו. הוא פשוט כך. כך הוא הדבר. כך הוא הדבר. זה מה שקרה במעמד הר סיני. מה שקרה במעמד הר סיני, הכל היה ברור, הכל היה גלוי, הכל נראה, המציאות נראתה כך, המציאות עצמה נפתחה. מתגלה שכל מה שקורה פה, אז הוא מחובר למעלה, ותמונת המציאות, תמונת המציאות שהייתה נלקחת אצלנו מלכתחילה מתוך הניסיון פה, אז זו תמונת מציאות לא נכונה. המציאות נתגלתה בצורה אחרת, המציאות עצמה נפתחה ונתגלתה בצורה אחרת. וירד השם על הר סיני. בתרגום כתוב הירד והתגלה. גם בתפילה, גם בתפילה שלנו, בנוסח שתקנו לנו, בתפילת שופרות, גם אומרים אתה נגלית. כאן נתגלה. נתגלה כאן משהו. נתגלה כאן משהו שהיה מחוסר. ומי שיש אוזן פתוחה לרמז, בחז"ל כתוב הנפש החיים הביא את זה בכמה מקומות, וגם בפירוש חיים מוולוז'ין בפירוש על מסכת אבות מביא את זה מיד בהתחלה, מביא את דברי חז"ל שפה מי שנכפל שמו אז הוא מצוי בשני עולמות. כל מי ששמו כפול, אומרת, כל מי שמצאנו אותו בתורה בשם כפול, קוראים לו אברהם אברהם, משה משה. מי שנכפל שמו מצוי בשני עולמות. נכפל שמו זה הכוונה שקוראים לו למציאותו העיקרית שהיא למעלה ולמציאותו הגלויה פה למטה. קוראים לו פעמיים. הכוונה היא שמכיוון שהוא קשור והוא נמצא בשני המקומות גם יחד, הוא נמצא פה ושם, אז קוראים לו פעמיים, כי מדברים אליו בשני המישורים יחד. אבל אצל כולם, כל האחרים, אז יש פיסוק טעם בין שם אחד לשם שני. שם ושם, אז יש הפסק כלשהו, כלומר שיש מחיצה כלשהי, איזושהי מחיצה דקה בין מציאותם למעלה למציאותם למעלה. אז לכן אברהם, אברהם, אבל זה לא ביחד, זה לא ב... לא בטעם מחבר אלא בטעם מפסיק. ואילו משה, משה נכתב בתורה באופן שלא פסיק טעם בגבי, היינו אין הפסק טעם, להפך יש טעם מחבר. משה, משה, ובני האמינו בו במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים. והוא ניגש אל הערפל והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. ואנו שומעים, זה לא כתוב בפסוק. שם במעמד הר סיני לא כתוב משה, משה. זה כתוב בסנה. וכשהרמב"ם רוצה לומר את האמונה במשה רבינו, אז הוא אומר שכולנו שמענו איך שהקדוש ברוך הוא אומר, אין מילים מיותרות. למה הוא הכפיל את השם? אנחנו כולנו שמענו איך שהקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. זאת אומרת שמה ששמענו פה זה שמענו, נתגלה לנו שאותו משה שלמעלה זהו המשה שנראה לנו. זה אחד, המציאות היא אחת, זה אותו משה רבינו אחד, משה איש האלוקים, מחציו למטה איש, מחציו למעלה כביכול אלוקים, כמו שכתוב בחז"ל. אבל זה אדם אחד, משה, משה. זה מה שנתגלה במעמד הר סיני. כל מה שקורה בכל משך הזמן עד שמגיעים למעמד הר סיני, אז הדברים עדיין לא ברורים מעצמם, הם עדיין במהלך. זה נתפס דבר מוכיח על דבר. ההבדל שבין מערכת של מופתים לבין דבר שהוא גלוי מעצמו, אז הוא ברור, משום שמערכת של מופתים מחייבת הוכחה שהיא בנויה דבר על גבי דבר, דבר מוכיח דבר ודבר יוצא מתוך דבר עד שמגיע לראיה. אבל הראיה מצטרפת מהרבה גורמים, כמה דברים יחד. אם כך ממילא כך, ואם כך ממילא כך, ממילא מוכח כך וכך. זאת צורה של מופת, זאת צורה של ראיה. כאשר מראים למישהו את הדבר עצמו, אז הדבר נראה מאליו, הדבר נראה ונתפס מעצמו. כאן נמצא ההבדל שבין כל סדר הספירה ובין אותו יום, אותו יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, בין אותו יום של מעמד הר סיני. הספירה כולה היא כולה מכוונת לתפיסה אחת, אבל היא כולה עד שמגיעים למעמד הר סיני. עד שמגיעים למעמד הר סיני, אז הכל מסתדר והולך במעלה, אבל זה עדיין לא די. סוף דבר הוא להגיע לתעבדון את האלוקים על ההר הזה. לתעבדון את האלוקים על ההר הזה מתכוון לפתוח דבר חדש, לפתוח מציאות אחרת, לפתוח מציאות שבה אז תמונת המציאות היא כזאת,
שהיא מחוץ לספירה, מחוץ למערכת, מחוץ למהלך. הדבר לא נתפס מתוך המערכת, הוא לא נתפס מתוך הסדר, אלא הוא נתפס מצד עצמו. הוא ברור מאליו, הוא ברור, הוא מצד עצמו ברור.
במצב הזה כאשר מתברר מה שהתברר במעמד הר סיני, כל מה שקרה במעמד הר סיני כולו מכוון לדבר הזה, אז פרחה נשמתם והחיות חזרה להם, חיות חדשה, עניין חיות חדשה שחזרה במעמד הר סיני. אז הביאור הפשוט של הדבר לפי ערכנו, זאת מציאות חדשה, זאת מציאות חדשה, זאת תמונת מציאות חדשה, זאת מערכת מציאות חדשה, זאת הימצאות אחרת, זאת לא אותה הימצאות שהיינו בה מקודם. קודם נמצאנו בצורה אחת וכעת אנחנו נמצאים בצורה אחרת, זאת הימצאות אחרת, זה היות אחר. אותה היות חדשה שחלה במעמד הר סיני, ההבדל המהותי, ההבדל העיקרי, ההבדל בעצם צורת המציאות שבינה ובין כל המציאות שהייתה עד למעמד הר סיני, זה שכל המערכת הקודמת אז היא מתיישנת והולכת. דהיינו סופרים והספירה מתיישנת והולכת, כל יום נוסף על הקודם לו והוא נהיה עתיק יותר, הוא נהיה זקן יותר, כל יום מתווסף על הקודם לו. וספרתם לכם ממוחרת השבת, הפסוק שאומר את זה, וספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיין. עד ממוחרת השבת השביעית יספרו 50 יום, ומה? והקרבתם מנחה חדשה על השם. דהיינו, עד לכאן צריכים להגיע. המקום שאליו צריכים להגיע אחרי כל מה שעשינו, לספור 50 יום ולהקריב מנחה חדשה, חדשה ביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה לשם בשבועותיכם. זהו האפיון של החג, זהו האפיון של יום מתן תורה. אין, לא מוזכר בכלל יום מתן תורה אותו, אין בכלל הזכרה ליום מתן תורה אותו, זה לא מוזכר בכלל. חג השבועות לא קשור למתן תורה בתורה שבכתב, זה לא כתוב. מה שכתוב בתורה על חג השבועות זה רק ביקורים וחדש, מנחה חדשה ויום הביקור. ותספרו 50 יום, ידוע, גם פה כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים, ידוע מה שכתוב בגמרא בסוף מסכת מגילה, שצריכים לקרוא את הכללות שבתורת כהנים לפני עצרת. את פרשת בחוקותיי חייבים לקרוא לפני עצרת, לפני חג השבועות, משום תכלי שנה וקללותיה, כך כתוב בגמרא. ואת הכללות שבמשנה תורה, את הכללות שבפרשת כי תבוא, קוראים לפני ראש השנה. מה איתנו, אומרת הגמרא, משום תכלי שנה וקללותיה? שואלת הגמרא, בשלומה, ראש השנה, אז אנחנו מבינים, תכלי שנה וקללותיה. אל עצרת, מה שייך כאן לומר תכלי שנה וקללותיה? אומרת הגמרא, עצרת נע מראש השנה הוא, שנאמר, משום שלמדנו, נתנן, שנידונים בעצרת על פירות האילה. יהיה מה שיהיה ביו, אבל כתוב כאן שיש כאן טעם של חידוש. עצרת נתפס כחידוש, עד כדי שחייבים לקרוא את הכללות של משנה תורה מקודם, כדי לקיים תכלי שנה וכללותיה. קלטה שנה וכעת יש כאן חידוש, יש כאן שנה, של שנה חדשה. כאן מתחילה שנה חדשה. הבריאה כמו שהיא. אז נקודת החידוש שכביכול בורא העולם מחדש בה בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, לא נראית, היא לא מתגלה בעולם, אנחנו לא רואים אותה, אנחנו מאמינים בה ולא רואים אותה. הפעם האחת והיחידה שנתגלה בסדר הבריאה עצמו, בתוך הבריאה, אז נתגלה בבריאה עצמה העובדה שכביכול בורא העולם מחדש את העולם. הוא מחדש את עולמו, הוא בורא אותו עוד פעם מחדש. זה היה במעמד הר סיני. אז, כמו שכתוב, כל הבריאה כולה נעצרה, כאילו נגמרה הבריאה הקודמת, עד כדי שכולם האמינו שזה סוף העולם, במבול לעולם. התקפצו כל האומות כולם, כמו שכתוב בגמרא, אצל בלעם, ואמרו לו, זה מבול. אז הוא הרגיע אותם ואמר להם, השם עוז לעמו ייתן, השם נותן תורה לישראל, זה לא מבול, נותנים פה תורה לישראל. מיד פתחו כולם והרוע, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו שלו. זה הטעם של פרחה נשמתם, זה הטעם של התפיסה החריפה של מבול, זה הטעם שכל הבריאה כולה נשתתקה. אף אחד לא, אף אחד מכל הנבראים כולם לא דיבר, היה שקט גמור בכל הבריאה. כאן נתחדשו עוד פעם אותם עשרת המאמרות של מעשה בראשית, כמו שאומרים חז"ל, והם נתחדשו עוד פעם בעשרת הדיברות, הם כאילו דוברו עוד פעם ונתגלה כאן נתגלה בתוך הבריאה עצמה, בתוך הסדר, בתוך מערכת הבריאה, הבריאה הקיימת, נתגלה כאן הבורא כמחדש את הבריאה בעצמה. זו פעולה בבריאה. זה דבר מובן מאליו שבבריאה כזאת אין מקום לטשטוש, אין מקום לשכחה. בריאה שהבורא בורא אותה מחדש, שהבורא בורא אותה, אז ברגע של הבריאה אין מקום לכפירה. אין מקום לכפירה, אין מקום לשטחה, אין מקום לשחק. זה ברור. הדבר קיים. יש בו מקום לחלילה. זה טעות. מתרגלים לדבר בעצמו, והדבר נתפס כדבר קיים לעצמו. נקודת החידוש יורד. ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה כשהגיעו ויחן שם ישראל נגד ההר. אז התפיסה, האופן הראשון, הצורה הראשונה של להגיע לגשת, לקבל תורה. ביום הזה. בא חודש. אותו בהוציאך את העם ממצרים. תעבדון את האלוקים על ההר הזה. שהובטח אז. זאת אומרת, ראיית עצם הדבר. הפתיחה של הקשר של כל מה שלמעלה וכל מה שלמעלה. הקשר שבין הבריאה לבורא. קשר שהוא לא יכול להינתק. קשר שלא פסיק טעמה בגבי. אותו תעבדון את האלוקים על ההר הזה בא חודש, כאן הוא הגיע. וכשהדבר הזה הגיע, אז מה שהגיע כאן, הגיע כאן תפיסה של חודש, הגיע כאן תפיסה של ביקורים, הגיע כאן תפיסה של מנחה חדשה. בחודש השלישי, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה, מכאן ואילה, אז כל מי שלומד דברי תורה, אז הוא חייב ללמוד אותם כאילו היום ניתנו. זאת הצורה שנתגלתה במעמד הר סיני, זה מה שניתן לנו במתן תורה, והכוח הזה עם הכוח הזה אנחנו חייבים ללמוד תורה, כי נתינתה. ותחילת נתינתה זה ביום הזה, בחודש, בחודש. כל השירה כולה מכוונת אך ורק כדי להגיע לרגע הזה. כדרך שכל הראיות בעולם מכוונות להגיע למצב שהדבר יתפס מצד עצמו בפשטות. הראיות הן תמיד לא סוף דבר. כל מי שמביא ראיה לדבר מסוים, אז הראיות הן תמיד מכוונות. כשאתה רואה כך, אז זה מחייב אותך בעצם לשנות את כל מהלך המחשבה ומלכתחילה להבין אחר. וזה באמת מעשים בכל יום. לאדם נבון שמביאים לו ראייה ועוד ראייה, אז לכתחילה הוא מוצא את עצמו נאלץ לחשוב. אבל אם הוא ישר, אז הוא מכוון את דעתו לדעה האמיתית, ובסוף הוא תופס את הדבר בפשטות. כל ראייה מתכוונת לעבור מעבר לעצמו. היא מתכוונת להגיע למצב שלא יצטרכו אותו. כל הוכחה, כל הוכחה מתכוונת אל מעבר לעצמו. כדרך שהספירה מתכוונת אל החמישים, אל מעבר לעצמו. יציאת מצרים התחילה עם החודש הזה לכם. וכאן זה למעשה תחילת התורה. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. ובאמת התורה באמת מתחילה פה, משום שתחילת התורה זה בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, אז ההתחלה של קבלת התורה. כאן נמצאת ההתחלה של תורה בישראל. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש שלך. אותו רבי יהושע בן לוי שהזכרנו, אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. הגמרא במסכת שבת כתוב, למה נקרא שמו הר חורב? ומה שמו? חורב שמו. ולמה נקרא הר חורב? שירדה חורבה לעובדי כוכבים עליו. והר חורב, אז ירד חורבן לעובדי כוכבים. עובדי כוכבים נחרבו בהר חורב. זה נחרב, נחרב כמעט. בספרי המערב הוא חוזר על זה כמה פעמים, הוא מבאר שאותו חורבן שנחרבו עקום, נחרבו עובדי כוכבים בהר סיני, אותו חורבן עניינו ובכל עת, כך אומר אמר, אלו דבריו, בכל עת שמתגלה סדר חדש, והסדר הזה נתפס כאמיתי יותר, הוא התכלית, הוא האמת, אז כל הסדר, כל סדר קודם, וכל מה שקדם לזה, אז הוא ממילא מושלח ככלי אין חפץ בו. אנחנו לא שמענו מעולם שבהר סיני נחרב משהו, שום דבר לא נחרב במעמד הר סיני. על כורחנו לומר שמה שנתגלה בהר סיני הוא מהווה חורבן. בהר סיני לא היה שום חורבן. שום פעולת הרס לא נעשתה כאן, שום פעולת הרג, שום פעולת חורבן לא נעשתה. מה שמשם יצא חורבן לעקום, זה רק טעם אחד. שם נתגלה סדר חדש, ואחרי שזה נתגלה, אז כל הסדרים האחרים, כל המציאות האחרת, אז היא מאליה מתבטא. כדרך שאדם משליך ככלי אין חפץ, את כל הסברות שעלו בדעתו עד שהוא הגיע לאמת. אחרי שהוא הגיע לאמת, אז כל מערכת הדעת הזאת מושלכת ככלי אין חפץ. זה לא דרוש פה, זה לא נפוץ. כל אותם, מה שנקרא, הווה אמינות, עד לי ולהם. זה הכל מושלך. אז כשאדם חי, קיים על איזה מחשבה, אז המחשבה הזאת נתפסת כאמת והיא מציאות. אבל ברגע שאדם עובר את המחשבה הזאת ומגיע למחשבה עמוקה יותר, הוא תופס את האמת, והמחשבה הזאת מתבררת כהווה אמינה. זה חורבנה, היא נחרבת. בהר סיני נחרבו אומות העולם, נחרבו עובדי כוכבים, הר חורב, אותו הר שמתגלה הוא הסדר האמיתי, המציאות האמיתית מתגלתה. אותה מציאות אמיתית שמתגלתה היא זאת שהייתה החורבן של עובדי כוכב. הפור מושלח הצידה כמחשבות ילדות, שטויות. חורבן. זאת ההדגשה של רבי יהושע בן לוי. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב. הלשון הרגיל בחז"ל זה הר סיני. הלשון הרגיל. בכל יום ויום בת קול יוצאת נהר חורב ומחרזת ואומר, אוי להם לבריות מעלבונה של זאת. כלומר, אותה נקודה שהיא הסיבה לאותה יציאה, לאותה הכרזה של בת קול, בכל יום ויום, אז היא שייכת להר חורב. כלומר, אותו הר שנתגלתה בו המציאות, שהיא הייתה זאת שבגללה כל מה שנקרא אומות העולם, עובדי כוכבים, כל זה נחרב. מתוך הגילוי הזה הוא הסיבה לאותה בת. כמו שאמרנו, הסיבה לבת קול היא בעובדה שזה היום הזה באו מדבר סיני. זאת אומרת, נתגלה שם אותו דבר שמכריע תפיסת מציאות כזאת שבכל יום ויום היא כחדשים. זו תפיסת מציאות שאין בה התיישנות. זו תפיסת מציאות כזאת שהמעלה שהוא המקור והמטה שהוא התוצאה הם מחוברים זה לזה. אז את עובדת החידוש אנחנו תופסים בעינינו, אנחנו רואים אותו. אין מציאות בעולם שבני אדם יחיו בתוך מערכת שהיא מעבר לכל סדר, שהיא כולה חידוש. אבל ברור שכל מי שחי בתוך מערכת שהיא כולה חידוש, אז הוא חי במערכת שהיא נס, שהיא יציאת מצרים תמיד. זאת מערכת ניסית. יציאת מצרים בעצם מתכוונת ללמד, כמו שכתוב בלשון הרמב״ם, ומהניסים הגלויים אתה עומד על הניסים הנסתרים. ואין חלק בתורת משה למי שלא מאמין שכל מעשינו כולם וכל ענייננו, מתחילה ועד סוף, הם כולם ניסית. ואין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל. מאיפה זה נלמד? זה נלמד רק ממעמד הר סיני. ומעמד הר סיני מאיר למפרע את יציאת מצרים ומזכיר אותו 50 פעם. ומתוך כך, אז אנחנו זוכרים את יציאת מצרים בכל יום, פעמיים, זוכרים, בכל מצווה, בכל מעשה, זוכרים תמיד את יציאת מצווה. והטעם הוא שיציאת מצרים פתחה תפיסת מציאות שהיא כולה חידוש. כל מי שרוצה להתקרב להר חורב, אז הוא חייב לתפוס שההתקרבות הזאת עניינה בחודש, ביום הזה, והר חורב. כל המערכות האחרות, כולם חייבות להיחרב. חזר תקדור לקרוא מגילת רות בחג השבוע. כך תקנו חזר. וכבר העיר אחד מהקדמונים. שגם פרשת מתן תורה נקראת פרשת יתרו. זה מוזר. זה באמת מוזר. פרשה נקראת על שמו של גר, על שמו של אדם שבא מבחוץ. כנראה שמה שמתכוונים ללמד אותנו, מה שמתכוונים להגיד לנו, זה שצריכים לגשת לקבל תורה כמו גוי שעכשיו נעשה יהודי. עכשיו אני נעשה יהודי. כל מה שהייתי עד עכשיו, אז אני ניגש להר חורב, וכל מה שהייתי עד עכשיו נחרב. חורבן לעובדי כוכבים. בתוך המערכת ההלכתית אין חידוש יותר גדול מגר שנתגייר כקטן שנולד. כך צריכים לגשת לקבלת התורה. באופן כזה. ואם יש אדם שניגש בצורה כזאת לקבלת התורה, אז הוא הופך להיות סיבה לחידוש העולם. זה מה שמלמדים אותנו. רות. רות באה לקבל תורה. היא חידשה את עצמה באופן כזה שמכוחה נתחדש העולם. היא באה, היא קיבלה תורה, והיא נהייתה אמה של מלכות. ממנה נולד דוד המלך, וממנה נולד המלך המשיח. וממנה התחדש העולם. וכל כך למה? וכל כך למה? משום שהיא קיבלה תורה. מצאנו עוד מישהו בעולם שכל כך ניגש קרוב להר חורב כמו שהיא ניגשה. היא ניגשה להר חורב והורידה בפועל חורבן לאומות העולם. זה הטעם הפשוט. כך גם אנחנו צריכים להיראות. אין לנו כלום, אנחנו עוזבים הכל. ובאותו יום, באותו זמן, באותו מעמד הר סיני, ביום הזה אנחנו חייבים לוותר על הכל בעולם. אין כלום, רק הר חורב, כל המציאות הקיימת, כל המציאות הידועה לנו, כל המציאות שבתוכה אנחנו חיים וממשיכים, היא כולה נחרבת, היא כולה מתבטלת, היא כולה לא קיימת, היא איננה לו. הר חורב בחודש השלישי, ביום הזה כל מי שכך ניגש לקבלת התורה אז בשבילו מתחדשת שנה, מתחדשת המציאות, מתחדש סדר הזמנים, והתקיים בו תכלה שנה וכללותיה.